קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
היות שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה בין המצרים, בין 17 בתמוז לבין 9 באב, השיעור יעסוק היום בענייני בין המצרים, כמה מנהוגי שלושת השבועות, ויסוד ההלכות של אבלות שחלות בתקופה זו. בדרך כלל, כשחושבים על אבלות, חושבים על אבלות שנקראת בלשון הגמרא אבלות חדשה. דהיינו, קרה אסון רחמנא ליצלן במשפחה, והאנשים הקרובים הם בהלם, מרגישים את עוצמת הטרגיות שבדבר, וקשה להם לחזור לעולם מלא חיים, לעולם תוסס. במידה מסוימת, להשתמש בלשון של הגמרא, הם מרגישים שהם כאילו מנודים מהמקום. הקדוש ברוך הוא כביכול הניש אותם, הרחיק אותם. ההרחקה הזאת באה לידי ביטוי בזה שבתקופה הראשונה של אנינות בן אדם מופקע ממצוות. אותו זמן שבן אדם מרגיש אותה עוצמה של אבידה, של אבידה, של מצב טרגי בחיים, הוא צריך זמן כדי להתאושש, כדי לחזור לעולם שמלא חיים. ותקופת האבלות מועילה לבן אדם להסתגל למצב חדש שבו אין לו אותו הקרוב, אבל בסופו של דבר החיים זורמים הלאה. יש באבלות מימד מסוים של כאילו תרפיה שמחזירה את הבן אדם לעולם. בהקשר לזה, אני רוצה לספר מעשה ששמעתי מאחד שהיה נוכח. בזמן שהבן של רבן קוטלר, הרב שניאור קוטלר, ישב שבעה על בנו. כמובן מצב טרגי במיוחד, שישבו שבעה על בן שנפטר. הרב סולובייצ'יק הגיע ללייקווד לנחם אבלים. ביום שהוא נכנס לנחם, במקרה ישבו שם עוד רבנים גדולים, בתוכם הרב פנחס טייץ, רבה של אליזבת ניו ג'רזי, תלמיד חכם שהיה רב עיר, והרב יצחק קוטנר, שהיה ידוע, ראש ישיבת חיים ברלין, מחבר ספרים תורת הנזיר ופחד יצחק. ושם העלו שאלה לכאורה קשה. למה יש דיני אבלות שונים על מיתת הורים ועל מיתת בנים? הרי כשבן נפטר, ההלכה קובעת שיש דין שבעה, שלושים וגמרנו. ואילו לעניין הורים, יש לא רק שבעה ושלושים, יש י' ב' חודש. ולכאורה הסברה צריכה להיות הפוכה. הורים שנפטרים, הרי באמת זה דרכו של העולם. אנשים מבוגרים נפטרים יותר מוקדם מהצעירים. וכך זה טבע של העולם, וכך העולם צריך להתנהג. אז כשהורים נפטרים, לכאורה הטרגיות היא לא כל כך גדולה. ולכאורה לא צריכים כל כך להתעמק באבלות עד כדי כך שיש אבלות י' ב' חודש. מצד שני, בן שנפטר, הרי אומנם מיתה היא דרכו של העולם, אבל לא לקבור בנים. בנים זה מחוץ לטבעו של העולם. וכך הטרגיות היא גדולה וחריפה הרבה יותר. ולכאורה האבלות צריכה להיות יותר עמוקה ויותר ארוכה. מעניין הדבר ששלושה הרבנים שם, כל אחד השיב תשובה אחרת. אחד השיב שבעצם כל אבלות זה 30. אבל אי אפשר להשוות הורים למישהו אחר. הרי ההלכה היא שיש דין מיוחד של כיבוד הורים. אם היינו משווים את הדין אבלות לקרובים ולהורים באותה מידה, אז פירושו היינו מזלזלים קצת במושג של כבוד הורים. כבוד הורים מחייב איזה אבלות יתר מעל שאר הקרובים. יש לכל הנפקמינה בחידוש הזה. אם אני אומר שיוד בית חודש זה ביטוי של כיבוד אב ולא רק הלכה בלכות אבלות, אז לכאורה אישה נשואה שהיא מופקעת מדין כיבוד הורים כשזה מתנגש עם רצון בעלה, היא לא חייבת בדיני יוד בית חודש, כמובן כשזה מתנגש עם רצון בעלה. אחד שני הציע פירוש שני. הוא אמר שהניתוק מהמסורה ישנו בפטירת הורים. הרי אנחנו מקבלים את המסורה מדור דור. זה שההורים נפטרו אומר לי שהקשר למסורה נותק. ולכן בגלל העניין הזה של ניתוק המסורה צריכים להוסיף אבלות ולהמשיך עד 12 חודש. והתשובה השלישית שאני רוצה להציע, בגלל שלדעתי נוגעת לענייננו, זה אחד אמר, היא הנותנת. אכן, זאת הסיבה. השאלה נכונה. מוות של הורים זה לכאור הטבעו של עולם. ואילו בנים נפטרים זה טרגי הרבה יותר. אבל יש אנשים שיחשבו, תשמע, הורים נפטרים, זה טבעו של עולם, ואין להם להתאבל יותר מדי. באה לך ומדגישה שגם במצב כזה יש אבלות ואבלות חמורה. מה שאין כן, באבלות הבנים. באבלות הבנים, הבעיה היא תהיה הפוכה. ההורים השכולים צריכים להבין, למרות כל הצער, כל הכאב וכל השכול, צריכים לחזור לחיים. אסור להתאבל יותר מדי. חייבים לחזור לעולם. 30 יום ימי אבל. ויתמו ימי וכי, צריכים לחזור לחיים אנומליים. ותקופת האבלות מאפשרת לי את האפשרות הזאת, את היכולת הזאת, לחזור לחיים נורמליים. בקשר לאבלות שלנו כרגע, הגמרא ביבמות דף מ"ג עמוד ב' משתמשת בביטוי אבלות ישנה בניגוד לאבלות חדשה. אבלות חדשה היינו על קרוב שנפטר. אבלות ישנה זה אבלות שבעצם אנחנו מתאבלים על דבר שקרה לפני המון המון שנים. והאבלות לא באה כעזרה לחזור לחיים השגרתיים הנורמליים, אלא להפך. מטרת האבלות כאן להכניס אותנו למצב שבעצם נרגיש את עוצמת הכאב, את החיסרון שאין לנו בית מקדש, שמבחינה מסוימת ירושלים היא חריבה. היום כמובן יש דיון בין גדולי ישראל איך להגיד את הנוסח של נחם. אינני נכנס לוויכוח הזה, אבל מבחינה מסוימת שאין לנו את ירושלים בהדרה, בכבודה, בית המקדש עומד על תילה, אז בשבילנו יש מצב מסוים של חורבן. ואנחנו צריכים להגיע למצב כזה, שאכן נכיר את זה. לכן, האבלות הישנה הזאת, היא היפוכה של האבלות החדשה. האבלות החדשה הולכת מן הכבד אל הקל. יש קודם כל ענינות, אחר כך יום הקבורה, יום אבל, שבעת ימי אבל, 30, ועל הורים י"ב חודש. וממילא הדינים משתנים. איסורי עונים אוסרים בקיום מצוות. איסורי אבלות, קצת נתייחס להם לאבלות של שבעה ולאבלות של 30 בהמשך. אבל כמובן, יש הלכות שונות, הלכות מקלות באבלות כל זמן שהזמן נמשך. ואילו באבלות ישנה, המצב הוא הפוך. אנחנו מתחילים שלושת השבועות, שמדינה דגמרה אין בכלל אבלות. אמנם הם ימי אבלות, עובדה שבשלושת השבועות זה מנהג עתיק, שההפטרה קוראים ג' בפורניות, או מסתכלים על זה כתקופה של שלושת השבועות, אבל מדינה דגמרה לא מצאנו שיש איסורים מיוחדים בשלושת השבועות. מדינה דגמרה יש דיון בקשר לתשעת הימים, או בקשר לאבלות של שבוע שחל בו, ובקשר לתשעה באב בעצמו. אמנם מנהג אשכנז, מנהג עתיק, שאנחנו נוהגים הלכות אבלות במקצת, בטון מינורי, בשלושת השבועות. כשמגיעים לתשעת הימים, מראש חודש אב, או לפי מנהגים, גם כן כתובים בגמרא, מדינה דגמרה משבוע שחל בו, אז הדינים עוד יותר מחמירים. וכשמגיעים לליל תשעה באב וליום תשעה באב, העניינים עוד יותר מחמירים. אחרי הבוקר של תשעה באב, אני מקווה שעוד נחזור לזה, שהדינים כאילו נהיים יותר קלים כבר אחרי הצהריים. הרב סולובייצ'יק כדרכו ניסה להגדיר את המנהגים האלה במונחים הלכתיים מובהקים. הדברים האלה, הנושא הזה, הנושא שהרב חזר אליו פעם אחרי פעם, דיני אבלות והלכות תשעה באב, והיום אפשר לקרוא הרבה מה שנאמר בשיעור והרבה מה שיאמר בשיעור הזה, מתוך ספרים שונים. הרב שכטר בספרו עקבי הצון כתב משהו בקשר לזה. יש בספרו של הרב מן הסערה קטע שלם על אבלות ישנה ואבלות חדשה, והמעוניין יוכל לקרוא שם את הדברים שאני אומר בקיצור בהרחבת יתר. הרב ניסה לקבוע מסמרים להלכה כמה שאפשר, שהמנהגים האלה אינם סתם מנהגים, אלא יסודם מושרשים בהלכות מוצקות. והרב קבע כידוע שלפי מנהג אשכנז אנחנו נוהגים שלושת השבועות כאילו שזה י"ב חודש. כאילו האבלות אמנם קלושה, אבל האבלות על הורים שהם י"ב חודש. מגיע לתשעת הימים או לשבוע שחל בו, אז העניינים יותר חריפים, זה הופך להיות אבלות של 30. במקום אחד הרב כתב שיש הבדל בין תשעת הימים לבין שבוע שחל בו, אבל אנחנו נדבר על שלושת השבועות מול תשעת הימים שבוע שחל בו, שבתשעת הימים שבוע שחל בו מסתכלים על זה כאבלות של 30. ואילו בתשעה באב עצמו זה עוד יותר חריף. זה אולי כמו אבלות של שבעה, ואולי נגיד לכמה מנהגים שזה אפילו יותר מאבלות של שבעה. ההגדרות האלה, הרב בעצמו כתב שיש דברים שצריכים להבין אותם לפי הכללים האלה, שאולי יש מקרים שיוצאים מן הכלל. אבל למשל, הרב היה מסיק הלכות מתוך הגדרות האלה, ולפעמים הסיק מסקנות שהתנגדו מאוד לחשיבה ישיבתית, וגרם לא פעם לוויכוחים רציניים בנושא. הרב שכטר מביא את זה בספרו בהערה קטנה, שהרב חשב שאבלות של מ-17 בתמוז עד ראש חודש, זה אבלות של י"ב חודש. בי"ב חודש יש אמנם איסור להסתפר. אנשים חושבים שמותר להסתפר בתוך י"ב חודש. אמנם זה לא מדויק. בעצם יש איסור תספורת, אבל יש היתר בזמן שאחד הגיע לשיעור גערה, ליום מסוים שחבריו שהיו רואים אותו מגודל שיער, היו מאירים לו בלשון גערה, מגיע לך להסתפר, אתה לא נראה מכובד, אתה לא נראה מנומס, פרע ראשו נאמר עליו, ולכן מותר לו להסתפר. לפני 30, אז יש אבלות של 30, באמת יש עניין של איסור תספורת. שיעור גערה לכאורה לא נוגע ל-30. אבל י"ב חודש שיעור גערה נוגע, ומותר להסתפר ברגע שאחד הגיע לשיעור גערה. מטבע הדברים בשלושת השבועות, אנשים, גברים, לא מגיעים לשיעור גערה, רוב האנשים לא מסתפרים יותר מפעם בחודש, פעם אולי אפילו יותר זמן. אמנם במשנה יש דינים מיוחדים של מלך וכהן גדול, אבל הציבור הרחב אינו מסתפר יותר מפעם בחודש בערך, ולכן החכם הנה בראשו, תסתפר לפני 17 בתמוז, ואין לך בעיה להחזיק ממד עד סוף ימי אבלות של בין המצרים. אבל עניין גילוח, מה זה שיעור גערה בזמן הזה? הרב חשב שלפי המנהג שלנו, שנוהגים להתגלח כל יום או מקסימום כל יומיים או כל שלושה ימים, או בוודאי לכבוד שבת אחד מתגלח, הרב חשב ששיעור גערה כבר הגיע ברגע שאחד כבר נראה מגודל זקן, אחד שאין לו זקן בצורה רגילה, והיום הוא לא נראה יפה, לא נראה מכובד. הרב היה מתיר לו להתגלח תוך שלושת השבועות, כמו שהוא היה מתיר להתגלח תוך ספירת העומר, כמובן הדברים אמורים עד ראש חודש מנחם אב, או עד שבוע שחל בו. זה שהרב התיר להסתפר, אוקיי, הרב הרבה פעמים היה אומר לתלמידים שלו, לא רק שאפשר להתגלח, הוא רצה שיתגלחו לכבוד שבת, אומר, מי שרוצה להחמיר במשך השבוע, אולי הוא יוכל להתיר. הוא לא יוכל להתיר, והוא יכול לא להתגלח. אבל כבוד שבת, כבוד שבת אומר שבן אדם ייכנס לשבת כשהוא מעונג, כשהוא נראה יפה, אז לכאורה הוא צריך להתגלח בשלושת השבועות. לכל הפחות בערב שבת. כמובן בעולם הישיבות לא קיבלו את הדברים, ואני זוכר שאחד אמר לי בשם החזון איש שזה עד רבה, זה כבוד השבת שבן אדם ייכנס בצורה כזאת שאולי הוא, בעינינו הוא נראה מנובל, אבל בעיני ההלכה זה נקרא יפה. בן אדם ששומע את ההלכה כבבת עינו ואינו מתקלח, זה כבודה של תורה, וככה בן אדם צריך להתנהג. בכל אופן, הרעיון שרציתי להראות שהרב השתמש בהגדרות האלה לא רק לקבוע מסמרים למנהגים קיימים, אבל הוא בנה יסודות בהלכה על פי המנהגים האלה. הרעיון שתשעה באב, אבלות ישנה, היא כאילו ההפך של אבלות חדשה, מאוד מובנת. אבלות חדשה, אני מרגיש מיד, ואני נמצא במצב של דיכאון, במצב של אובדן עצה, במצב של הלם, ואני צריך את הזמן כדי לחזור לחיים הנורמליים. בשלושת השבועות, בן אדם בעצם מגיע לשלושת השבועות מתוך חיים שלווים, נורמליים, זורמים לכל דבר. אינו מרגיש באופן מיוחד כרגע חובן בית המקדש. וכדי להגיע למצב כזה, עליו להתחיל להיכנס לעולם של אבלות, להיכנס לעולם בהדרגה, קודם כל בעולם של י"ב חודש, אחר כך בעולם של 30, עד שהוא מגיע למצב כזה שהוא באמת מרגיש מבחינה מסוימת כאילו שמתו מוטל לפניו, כאילו שעכשיו הוא באמת מרגיש. הרבה מן הדברים שאנחנו עושים בתקופה הזאת בנויים לא רק על מה שאמרתי י"ב חודש 37, אלא בנויים על רעיון שבתקופה הזאת אני צריך לנסות להרגיש את החורבן ולהזדהות עם המצב שאני מתפלל שיבנה בית המקדש. יש לי רק שאיפה אחת כרגע, שיבנה בית המקדש. אחד מן המנהגים שיש לנו בתשעת הימים, לפי מנהג אשכנז, שבאותם הימים לא אוכלים בשר ולא שותים יין. לפי הגדרות שהגדרתי, לכל זה קשה מאוד. הרי אם אנחנו נגיד שבתשעת הימים יש איסורי שבעה, לא מצאנו שבתוך שבעה אבל אסור בבשר ויין. אם אתה מדבר על עינוגים ושמחה מיוחדת, אז זה כלל אחר. באותם הימים לא ראוי לבן אדם להיות שמח וטוב לב. בשר ויין מסמלים שמחה, בשר מסמל לנו את השלמי שמחה, ימי שמחה מקיימים בהם אכילת בשר, ויין כמובן ישמח לבב אנוש, אז יש עניין נימנע משמחה בתשעת הימים. אבל שמעתי מרב אהרן סולובייצ'יק הסבר לדעתי עוד יותר חריף למנהג הזה. בתשעת הימים אנחנו נוהגים לא לאכול בשר, אבל מותר בבשר. מאיפה בא המקור הזה? כמו שהצעתי לפני כן, מנסים לבנות אפידינה דגמרה. מנסים להבין את המנהגים לפי כללים שיש לנו בהלכה. וכאן רב אהרן ציטט גמרה בסוף פרק חזקת הבתים. הגמרה אומרת שם שמיום חורבן בית המקדש היה ראוי שלא נאכל בשר. הרי איך ייתכן שכביכול שולחנו של הקדוש ברוך הוא, המזבח, חסר, אין קורבנות, ואנחנו נאכל בשר? אומרת הגמרא, כמו כן, היה ראוי שלא נשתה יין. הרי באותם הימים, בזמן בית המקדש, הנסכים, יין, היה כביכול על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. היום זה חסר. ואם כן, איך אנחנו נוכל לשתות יין בזמן שהקדוש ברוך הוא כביכול אין לו את היין? אומרת הגמרא עוד דברים שהיה ראוי אם כן לעשות, אבל אומרת הגמרא אין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רב הציבור יכולים לעמוד בה. אי אפשר לעמוד בגזירות האלה. לחיות חיים שלמים בלי בשר ויין, וגם כן אומרת הגמרא למשל בלי מים, הרי זה בלתי אפשרי. אז לכן באמת מותר לאכול בשר ולשתות יין. אמר רב אהרן, נדמה לי שהוא הזכיר שכך כתוב בגרא, שזה נכון שאי אפשר לחיות חיים, אי אפשר לגזור גזרה לציבור שלא יאכלו בשר וישתו יין. אבל הדברים אמורים בחיים הנורמליים, בחיים של שנה שלמה. אבל בתוך תשעה ימים בשנה, בתוך שבוע שחל בו מספר מצומצם של ימים, הרי זאת היא כבר גזרה שהציבור כן יכול לעמוד בה. ואם כן, המניעה מאכילת בשר שתיית יין אינה יסודה בלכות אבלות, אלא יסודה בלכות זכר לחורבן. כמו שמצאנו עוד דברים שחכמים תקנו זכר לחורבן, האיסור של אכילת בשר ושתיית יין נאמרו כזכר לחורבן. ורב אהרן אף הזכיר שאולי יש נפקא מינה הלכתי בין ההבנה הזאת לבין ההבנה הרגילה, שדין אכילת בשר ושתיית יין זה נאמר בלכות אבלות. בדרך כלל אנחנו פוסקים שאין דיני אבלות חלים על קטנים. אין חינוך לאבלות. ילדים אפילו במצב שקרובים נפטרים לא חלים עליהם דיני אבלות. מצד הדין ראוי להם ללכת לבית ספר. לפי המצב היום רחמנא ליצלן, כשיש ילדים שיושבים שבעה, אז הם רוצים לשבת בבית וציבור בא לנחם, אז לכן באמת הילדים כאילו נוהגים מקצת אבילות. אבל לפי דינא דגמרא, אין דיני אבילות בקטנים. נשאל את השאלה, אכילת בשר שתיית יין במשך תשעת הימים, מה המצב של ילדים קטנים? המנהג הוא שבמוצאי שבת, של שבת חזון, כשמבדילים, נותנים את הכוס לקטן לשתות. האם זאת אומרת שאין דיני תשעת הימים חלים לגבי קטנים? רבאו נציע, אני לא פוסק, ונדמה לי שהוא לא אמר את זה בתור פסק, הוא אמר את זה בתור למדנות, כסברה למדנית, וכמובן לעניין פסק צריכים לשאול שאלה ולקבל פסק. אבל נדמה לי שהוא אמר, היות שדיני אכילת בשר ושתיית יין אינם נובעים מהלכות אבלות, אלא נובעים מהלכות זכר לחורבן, לכן הדינים האלה גם כן חלים על קטנים. בכל אופן ראינו שיש מנהגים של אבלות ישנה, יש מנהגים של אבלות חדשה, במחלה מסוימת הם ההפך זה מזה. אבלות ישנה מתחילה מן הכבד, מן הקל אל הכבד, ואבלות חדשה מתחילה מן הכבד אל הקל. לאור זה, אני רוצה לבדוק שני דברים שונים. א', לכאורה, אבלות ישנה היא פחות חמורה מאשר אבלות חדשה. רש"י שם במסכת יבמות, דף מ"ג עמוד ב', אומר כך בפירוש, שאבלות חדשה היא יותר חמורה. תוספות שם, והראשונים שם חולקים הרש"י, וסוברים שאי אפשר להגיד בצורה גורפת שאבלות ישנה יותר חמורה או פחות חמורה. יש הלכות שהן יותר חמורות והלכות יותר קלות. אני רוצה להתייחס לשתיים. בהלכות תעניות, פרק ה' הלכה ת', הרמב"ם פוסק, זוהי מידת כל אדם, שאין יכולים לסבור יותר מדי. הרמב"ם שם מתאר איך על פי דין חייבים לשבת בסעודה מפסקת. אומר הרמב"ם, אבל חסידים הראשונים, כך הייתה מידתם. ערב תשעה באב היו מביאים לו לאדם, לבדו, פת חריבה במלח, ושורה במים, ויושב בין תנור וחיריים, ואוכל ושותה עליה קיתון של מים, בדאגה, בשממון ובחייה, כמו שמתו מותר לפניו. כזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה. הרמב"ם ממשיך ואומר, דבר מעניין ביוגרפי, מימינו לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו שלושה דשים, אלא אם כן היה בשבת. כך ראוי לנהוג. פירושו, אמנם מצד הדין מותר להכיר בסעודה מפסקת, אבל מי שבאמת מרגיש ומזדהה עם חסידים הראשונים, אז הוא מחמיר עוד יותר, ועוד פעם בלשון הרמב״ם, בדאגה, בשממון ובחייה. הרב העיר שלכאורה זה סותר את הרמב״ם בלכות עבר. בלכות עבר, הרמב״ם פוסק בלכות עבר פרק י' ג' הלכה י' א', אל יתקשה אדם המתו יותר מדי. כלומר, יותר מדי שזהו מנהגו של עולם. המצער עצמו של המנהג העולם הרי זה טיפש. אלא כיצד יעשה? שלושה לבכי, שבעה לספייד, 30 יום לתספורת ולשעה חמישה. מצד אחד בלכות אבלות הרם פסק לא להתקשות יותר מדי, לקבל את ההלכה, אמנם לא לזלזל גם בהלכה הזאת. ממשיך הרמב״ם, מי שאינו מתאבל, כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי. צריכים לעשות בדיוק מה שחזל אמרו, צריכים להרגיש את זה, צריכים להזדהות עם האבל הכבד, אבל לא יותר מדי. בלכות תעניות, הרמב"ם אומר לעניין תשעת הימים, הבכי אומנם אינו מחויב, אבל הוא דבר רצוי. ההרגשה הזאת של השממון הוא כן רצוי. באבלות חדשה אני לא צריך יותר מדי בכי. באבלות חדשה בן אדם להפך צריך להרגיש שאני חוזר לעולם. האובדן, הכאב הוא גדול, אבל חוזרים לעולם. לא להצטער יותר מדי. אבל באבלות ישנה כל הרעיון הוא כדי להזדהות ולהגיע למצב שאני מרגיש את החורבן. בעצם בזמן שאנחנו חוגגים את החגים, אנחנו לא רק נזכרים במה שהיה. המטרה היא לחוות אותה חוויה כאילו מחדש. הדברים אמורים כמובן בעיקרו לגבי פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ממש להרגיש, אפילו לפי ניסוח הרמב״ם, להראות עצמו כאילו יצא ממצרים, להרגיש את יציאת מצרים. בכל שנה ושנה בליל ראש השנה, בלשון חסידים, הלילה הזה נקרא ליל ההכתרה, שבאותו לילה כביכול מכתירים את הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה, ויתנו לך כתר מלוכה. ובליל תשעה באב, או ביום תשעה באב, אני חייב להשתדל להגיע לידי מצב נפשי כזה, עליתי מתוך היוד בית חודש, הגעתי לאבלות של 30, תשעה באב מסמל יום של שיבת ימי אבלות, אבל להגיע לדרגה עוד יותר גדולה, שאותם חסידים הראשונים הגיעו למצב שמתו מוטל לפניו, והם הרגישו ממש את הכאב ואת האובדן ברגע כזה, כאילו מתו מוטל לפניו. לעניין תשעה באב עצמו, אמרתי שזה מעין שבעה. הרב שכטר ניסה להביא ראיות מקדמונים שכבר אמרו את ההגדרות האלה, בספרו בעקבי הצון הוא מביא לזה כמה מקורות. אני רוצה להוסיף הערה אחת. הרמב"ן בספרו תורת האדם שואל למה לא מניחים תפילין, למה מניחים תפילין בתשעה באב. מנהג אשכנז הוא שבבוקר לא מניחים תפילין, אחרי הצהריים מניחים תפילין. הרמב"ן בכלל שאל למה מניחים תפילין. והרמב"ן אמר שרק יום ראשון של אבלות אסור בהנחת תפילין. יום המיטה שיום הקבורה לפי רוב הראשונים הוא יום שאסור בתפילין. ממילא בשאר השבעה אני מניח תפילין. כמובן שבעתו של הרמב"ן היא אומרת לי שבעצם תשעה באב זה יום אבל. אבל יום אבל של שבעת ימי אבלות. לאו דווקא של יום הראשון של אבלות אלא באמצע משך ימי השבוע. לפי המנהג אשכנז היה מקום להגיד שזה המצב מהבוקר עד אחרי הצהריים. בבוקר אני מתנהג כאילו שזה יום ראשון של אבלות, ואחרי הצהריים אני כבר מתנהג כשאר ימי אבלות. או לחילופין, אני יכול להגיד שבבוקר באמת המנהג הוא שאני מרגיש שמתו מותר לפניו, שאני עונן ופטור. אמנם עונן פטור מכל המצוות, אבל לכל פחות מתפילין אני פטור. אחרי הצהריים המצב קל ואני חוזר למצב של שבוע, של שבוע שחל בו, אני מצב, או ליתר דיוק, לשבעה ימי אבלות, ושם כבר מותר לי להניח תפילין. כל העסק שעסקנו היום, ברכות ימי המצרים, כל המטרה היא להביא אותנו למצב כזה שאנחנו נרגיש בבשרנו את האובדן הגדול שיש בחורבן בית המקדש. ובוודאי שמי שמגיע לזה, מי שעושה מאמץ להגיע לזה, מי שמרגיש ימי המצרים, עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. נסיים בתקווה שכולנו נזכה לראות בשמחתה במהרה בימינו.